שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בשיעור שלנו באורות הקודש. אנחנו באורות הקודש חלק א', חוכמת הקודש, פסקה ה'. אומר הרב, כשמגיע האיש היחיד וכן הדור. כלומר, תמיד זה נכון גם בכללות וגם בפרטות. מה שיש בכללות יש בפרטות, מה שיש בפרטות יש בכללות. אז אומר, כשמגיע האיש היחיד וכן הדור, זה נכון לגבי יחיד, זה נכון לגבי דור שלם. שימו לב, כשמגיע האיש היחיד וכן הדור, לאותו המצב, שמה? מה קרה במצב הזה? מה מיוחד בו? לאותו המצב שהופעתו הרוחנית כבר קרועה היא לפעולתה. כלומר, האיש נדרש להופעה רוחנית, או הדור נדרש להופעה רוחנית, והופעתו הרוחנית קרועה היא לפעולתה. מה זה קרועה היא? מרגישים את זה בכל מהלך ההתנהלות של הדור, החברה של הדור, המציאות אפילו הצבאית, הכל, הביטחונית, המציאות החברתית, במציאות של לגדל ילדים, של חינוך ילדים, של התמודדויות חינוכיות, של חיי משפחה, של בלבולים של דור, באלף ואחד דרכים, שהדור מגיע למצב שהופעתו הרוחנית כבר קרועה היא לפעולתה. כלומר, צריכה להיות איזו הופעה רוחנית, איזו התגלות פנימית רוחנית, שצריכה לצאת ולהתחיל לפעול, להתחיל לעבוד, להתחיל להתגלות, כן? אז אי אפשר לו להיות מסביע את צמאונו ההכרחי בכל תוכן מוגבל. עכשיו, הרב מדבר פה על דבר מאוד ספציפי, אז בואו נגיד על מה הרב מדבר, זה יהיה קל. אני רק רציתי שתדעו שזה נכון כי זה נכון כללית. זה נכון באופן כללי, זה נכון באופן כללי שברגע שגם, אני רוצה בכל זאת, לפני שנתחיל לצלול לאמירה הספציפית שהרב מדבר עליה, שהוא מדבר על לימוד פנימיות, הרי אנחנו נמצאים פה בחוכמת הקודש, זה נכון לכל דבר. אם אדם קרו להתגלות, לגלות מתוכו איזה כישרון מיוחד, איזה יכולת מיוחדת, איזה עבודה שהוא נדרש לעשות אותה, אז הוא לא יכול לברוח מזה. אי אפשר לברוח מזה. גם ברמות הכי פשוטות של הגעת לגיל, צריך להתחתן. אתה לא יכול לברוח מזה. גם ברמות היותר משמעותיות של יש לך תורה, הגיע הזמן שתתחיל להפיץ אותה או ללמד אותה. גם ברמות של הגיע הזמן שתלמד תורה. כן? בכל תחום, בכל נושא. ברגע, כשמגיע האיש היחיד, אומר הרב, וכן הדור, לאותו המצב, שהופעתו הרוחנית כבר קרועה היא לפעולתה. עכשיו, פה הרב מדבר על ההופעה הרוחנית. כלומר, הרב מדבר על השלב בהתגלות של נשמת ישראל, שהדור חייב כבר להתחבר לחלק הפנימי של התורה, ולא להסתפר רק בגמרא והלכה, אלא חייב להתחיל לעסוק בחלק הפנימי של תורה, איש איש לפי מדרגתו, כלומר מי שקבלה ממש, קבלה ממש, מי שלימוד אמונה, לימוד אמונה, אבל הדור קרו להופעתו הרוחנית, אז אי אפשר לו להיות מסביע את צמאונו ההכרחי, שימו לב למילה הזאת. זה לא צמאון שהחלטתי עליו. זה לא צמאון שהדור קם בוקר אחד והחליט שהוא צמא והוא צריך ללמוד תורה פנימית ולא רק להסתפק בנגלה. זה צמאון הכרחי. כלומר, זה חלק ממהלך שלם של התפתחות העולם, של התגלות עולם של ישראל בעולם, של התוכנית האלוקית, של ההכנות לגאולת ישראל. זה לא איזה משהו כזה, החבר'ה החליטו שהגיע הזמן עכשיו ללמוד פנימיות, כן? לכן אומר הרב, אז עוד פעם, כשמגיע האיש היחיד, וכן הדור, כלומר זה גם בחיי היחיד שהוא מגיע לשלב הזה, שהוא צריך ללמוד פנימיות תורה, וכן הדור, הדור כולו, לאותו המצב שהופעתו הרוחנית כבר קרועה היא לפעולתה, והיא קרועה מצד עצמה, והיא גם, הקריאה הזאת גם התגלה כמו שאמרנו קודם, באלף ואחד רבדים, אז אי אפשר לו להיות מסביע את צמאונו ההכרחי, שימו לב, זה צמאון הכרחי, זה לא משהו שהוא החליט עליו, כן? בכל תוכן מוגבל. תמשיך לתת להם את התורה בצורה קטנה, בצורה מוגבלת, והם, שנקרא, לך תחפש אותם אחר כך. כל מיני מקומות. וזה נכון לכל הגילאים. כלומר, אם אתה לא מלמד ילדים, כן? נוער, אתה לא מלמד אותו אמונה כמו שצריך, אז אין לו תשובות. למה לא ללכת למה שנראה נוצץ ומושך ומפתה ויצרי ומה לא? אם זה היה דור שהלבבות עוד היו סגורים כמו בגלות, אז היה מספיק לו לדעת שהשם אמר שאסור, וזהו, כי ככה הוא בנוי וזה מספיק לו. הכל היה בנוי על יראה, אבל ברגע שאתה בא לארץ ישראל, והלבבות הולכים ונפתחים, והנשמות נפתחות ודורשות מזון רוחני, אז הכל חייב לבוא במדרגה של הבנה פנימית הרבה יותר גדולה. אם אתה לא תיתן את זה, הסתבכת. זה בדיוק מה שקורה עם הנוער כבר פה איזה 30 שנה כבר. זה כל סיפורי הנוער כבר 30 שנה ככה. אז כל אופן אומר הרב, אז עוד פעם, כן, אני מוכרח רק לציין את זה, הייתי באיזה בית ספר שבוע שעבר, וישבתי עם המנהלת שמה, והתחילה להגיד על הכיתה הזאת, יש לו זה, אולי ילמד אותם ככה וזה, ואמרתי, תשמעי, אולי שיעורי אמונה. תביא לי שזה בכלל לא עבר לה בראש. היא בכלל לא חשבה בכיוון הזה. חשבה בכל הכלים שלימדו אותה, אני לא יודע איפה, באוניברסיטה, לא יודע איפה, אבל לחשוב שאולי הילדים האלה צריכים שיעורי אמונה, לא עבר לה בכלל לא חשבה על זה בכלל. כאילו, וואלה, זרקתי פצצה. אתם מבינים את הדבר הזה? טוב, אז כל אופן, אז אומר הרב, כשמגיע האיש היחיד, כן, אורות הקודש, פסקה ה', יכול להיות שיש כאלה שהצטרפו עכשיו וזה לא נמצא להם בצ'אט, אז אני עוד פעם יעלה את זה פה בצ'אט, שמי שאין לו ספר אורות הקודש, אז יוכל לראות את זה פה בצ'אט. עוד פעם, כשמגיע האיש היחיד וכן הדור, לאותו המצב שהופעתו הרוחנית כבר קרועה היא לפעולתה, ואנחנו מזמן שם כבר, מזמן, אז אי אפשר להיות מסביע את סימונו ההכרחי בכל תוכן מוגבל, להמשיך רק ללמד את המותר והאסור, אי אפשר, אתה לא יכול בלי לתת לאנשים את ההבנות הרוחניות, פשוט אי אפשר, כן? אם לא יהיה אותו התוכן בעצמו, מוסר אותו אל תוכן רחב חופשי, שבו ירגיש את הסיגוב הגדול שבשורש נטיית נשמתו ממקור החיים שלה. כלומר, אם אתה תלמד גמרא, ותלמד הלכה, ותלמד, לא יודע, בית ספר, תושבה, ואתה תשאיר את זה רק במקום של התוכן המוגבל, וזה לא יהיה באופן שזה מוסר אותך אל תוכן רחב חופשי, שימו לב. כן? כלומר, זה כאילו, הלימוד של הניגלי גם בדורנו, צריך להיות לימוד כזה, שכאילו מוסר אותך אל המרחבים של החופש הנשמתי, הרוחני. אם אתה תמשיך ללמד את זה רק כמו איזה מין מתמטיקה של מותר ואסור, וזה לא אותו דבר כמובן, כי יש בזה קדושה עצמית בתוך הדברים, אבל בלי שהתוכן שאתה מלמד כמותר ואסור, יהיה תוכן שמרומם אותך משם ישר, אל המקום הרוחני שעומד מאחורי או בתוך כל התורה הזאת, כן? אז זה בלתי אפשרי, בקיצור, זה לא ש... כן? אם לא יהיה אותו התוכן, מוכרח להיות שהתוכן, אותו התוכן בעצמו, של הנגלה, התוכן המוגבל, יהיה מוסר אותו אל תוכן רחב, חופשי, שבו ירגיש את הסיגוב הגדול שבשורש נטיית נשמתו, כמו הוא ירגיש שהוא מתעסק בעצם עם תורה, שהקצה המתגלה אליו מתוך זרימה שבאה ממקום שבאיזשהו שלב המעייניות שלו, המקוריות שלו, היא נעלמת מעינינו, אבל אני מרגיש שזה בא ממקום נשגב. אז את צריך להרגיש את הסיגוב הגדול שבשורש נטיית נשמתו ממקור החיים שלה. כן? כלומר, אם ניקח, אני ידגים את זה בצד היצירתי הרגיל, וכשזה בצד הנשמתי זה הרבה יותר עמוק, אבל אני ידגים את זה. נגיד, שבן אדם יושב מול הדף, הוא סופר, הוא בא לכתוב, מתחיל לכתוב, הוא מחכה שיכנס לתוכו איזו הופעה, ייכנס רעיון. מאיפה הרעיון בא? תדמיינו את עצמכם, שאתם עכשיו יושבים ורוצים לכתוב משהו. לחדש משהו, כן? ובסדר, ומה? ואופ, פתאום רעיון נופל לך לתוך הראש, כן? מאיפה הרעיון בא? אתה ראית מאיפה הוא בא? אתה יכול להגיד, הרעיון בא משם, להצביע? כלומר, גם אפילו בחשיבה ככה הרגילה שלנו, יש תמיד את המפגש עם הנשגב, עם מקור הרעיון, שהוא תמיד, הוא נשגב, הוא אילאי, הוא מעל התפיסה שלנו. אנחנו רק מרגישים שאופ, יש פה לידה, משהו מהמקום הבלתי ידוע, מהמקום הנעלם, נפל לתוכן. עכשיו זה במישור השכלי הרגיל, כשאנחנו לוקחים את זה למקום הנשמתי, מאיפה בא ההתעוררות הזו שבן אדם עובד ומכין וככה, ואז הוא מגיע למעמד עצמו, והוא כולו מתרכז במצווה, ופתאום הוא מתחיל להרגיש בתוכו גלים, גלים של איזה דבקות, של התעוררות, מאיפה הם באים? מאיפה הם באים? אז זה בדיוק כמו שהרב פה אומר, שאתה חייב להיות במצב שהלימוד תורה שלך גם בנגלה יהיה מוסר אותך אל התוכן הרחב החופשי, שהכוונה אל התוכן היותר נשמתי, שהוא כאילו עולה מעל הגבולות של עולמנו, שבו ירגיש את הסיגוב הגדול. הסיגוב, הכוונה היא שזה דבר שהוא כאילו אילאי מעלינו, מעל תפיסתנו, הסיגוב הגדול שבשורש נטיית נשמתו ממקור החיים שלה. השורש של נטיית הנשמה, אבל שימו לב, ממקור החיים שלה. כלומר, בן אדם מרגיש בתוכו שמה שירד עכשיו לתוכו בחוויה הזאת של על אחד דודי הזה שהוא חווה בכניסת שבת הזאת, או ב... או עמד התפלל ביחד עם... או ציבור, כל מיני מעמדים מיוחדים, או... או אפילו, לא יודע, לפתחו לו שערי הלב, הוא מרגיש את... אז הוא צריך להרגיש את הסיגוב. הוא צריך להרגיש שיש פה מעיין שנפתח, והוא חווה את הקצה שלו, אבל מחוויית הקצה שלו, הוא מרגיש שזה בא ממקום הרבה יותר נשגב, שבכלל מעל תפיסתו, ושעולה עוד מעלה מעלה, בכלל מעבר לתפיסה שלו. עכשיו, הוא מתוך כך, אומר הרב, מתוך כך, מתוך זה שהבן אדם לא יכול להסתפק יותר במזון של גלות, של מותר ואסור בלבד, והוא זקוק למזון רוחני, שיש בו הופעה רוחנית, ומתוך כך, רזי תורה, סוד השם, הולכים ונטבעים מן הדור. הולכים ונטבעים מן הדור. עכשיו, איך הם נטבעים מן הדור? מה, מישהו בא ואומר לי, אדוני, אתה חי מאוד אמונה, אני יודע מה, או אתה בכלל, אתה לבחור ישיבה, אברך, אתה חי מאוד קבלה, מה, מאיפה? מה זה הולכים ונטבעים מן הדור? הכוונה היא שאם אתה לא עושה את זה, אתה מתחיל להרגיש את האדמה רועדת. אתה מתחיל להרגיש תזוזות טקטוניות. האדמה שאתה עומד עליה כבר לא יציבה. שום דבר לא יציב, שום דבר לא במקום שלו, הכל מזדעזע. עכשיו, יש כאלה שיחפשו את הפתרונות, למה אנחנו הלכנו לליברליות, היא לא הניקה לנו מספיק כלים, בואו נלך לשמרנות, בואו נלך לזה, אבל אנחנו הרי אנשים של תורה, ויודעים שהפתרון הבאמת אמיתי, הוא בהופעה הרוחנית הישראלית, אבל בשביל ההופעה הרוחנית הישראלית, צריך לעסוק בתורה שעוסקת בהופעה הזאת. וזה בדיוק רזי עולם, רזי תורה סוד השם. והם הולכים ונטבעים מן הדור. כלומר, כשאתה בא ומדבר, נגיד, עם ציבור, עם אנשים שלא זכו עם התורה, כן? ונגיד שהם שקועים בשיא התל אביביות, במרכאות, בסדר? נגיד את זה בלשון עדינה. הדרך היחידה להוציא אותם מהמקום הזה, הרי הם נשמות קדושות, איזה אנשים מדהימים, איזה מתיקות, איזה פשוט טוב שאי אפשר לתאר. איך אתה מוציא אותם משם? מותר ואסור לא עובד עליהם. הרי בכל אותם שנים שזכיתי, והלוואי ואני אזכה עוד, לשבת איתם עם האנשים האלה וללמד אותם, אני לא הייתי מצטט מקור אחד. אתם יודעים, היום אתם מכירים את השיעור שלי היום, ברוך השם, דפי מקורות, טק 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 טק, הכל מסודר, כל הדף מלא, וצריך לוותר על עוד איזה 20 מקורות, נכון? לפני זה, כשהייתי לומד איתם, לא הייתי מזכיר כמעט מקורות. אין, אפס מקורות. למה? כי אתה צריך להראות להם שהתורה הזאת צומחת מתוכם, שהיא עצמית להם. ולדבר מהמקום הנשמתי דווקא. זה דור קסום הדור הזה. דור קסום, ממש. אפשר כמובן להיכנס דיכאון מאיך שהם נראים כלפי חוץ, כן? ואיך שהם מתנהגים, ובייחוד כואב הלב על כל הבנות המסכנות, באמת, רחמנות, רחמנות, מה קורה לאנשים צעירות שם בתרבות הזאת. פשוט רחמנות, ממש, אין לי מילים. ואתה אבל בא לנסות לעזור להם. אתה לא יכול לעזור להם מהמקום רק של הניגלה של מותר ואסור. אתה חייב לעורר הופעה רוחנית, אתה חייב לדבר על המקום הרוחני. וזה חלק מהתביעה, זה נקרא שהדור נטבע לזה, למה הוא נתקמה? בלי זה לא תוכל לעשות כלום. תעמוד מולם, והם יעלו על נס את החוסר צניעות, ואת הלא יודע מה רחמנה לצלן וכן הלאה, ואתה מה תעשה איתם? לא שומעים לך, לא יקשיבו לך. הדרך היחידה שאתה יכול באמת להחזיר את הדור למסלול, זה רק אם הנושא של פנימיות התורה, למדרגותיו, מי שקבלה ממש, קבלה ממש, וברוב הציבור זה בעצם לימוד אמונה, אבל בעמקות כזאת, שגם מובנת וגם יורדת לחיים, ושומרת על הנשגבות שלה, בלי להקטין אותה, כמו שלמדנו בפסקה הקודמת, בפסקה הדלת באורות הקודש, כן? ממשיך הרב ואומר, והעקשנות הגורמת למצוא בצד הגלוי את כל הסיפוק הרוחני, אני לא יודע להגיד היום אם גם עדיין יש כאלה עוד בישיבות, אני לא יודע, אבל בזמן שלנו היו גם היו. לא רצו לשמוע מנסתר, לא רצו. תלמידי חכמים גדולים, מעולים, קטונתי שהשם ירחם, באמת, חלילה, לא בא לדבר על אף אחד, שהשם ירחם ויושיע, באמת, ממש קשה לי הדיבור הזה, אבל... אז בואו לא נדבר יותר מדי, לא נדגים יותר מדי. הייתה עקשנות כזאת? אני לומד רק נגלה. לא לומד נסתר. לפעמים... אומר, טוב, טוב, אני אנסה, אחרי 5 דקות נשבר, חוזר לניגלה. כן? סיפורים אמיתיים. אז העקשנות הגורמת למצוא בצד הגלוי את כל הסיפוק הרוחני. כן? היא מדלדלת את הכוח. מפזרת את הרוחות. ומובילה את התשוקה הסוערת למקום אשר תמצא רקניות ומפח נפש. ובלב נואש תשוב עוד לבקש דרך. בא בן אדם, אומר, יאללה, אני נדלק, יש בו התעוררות, רוצה לחזור בתשובה. כן, יאללה, מכניסים אותו. אתה רואה? זה מותר, זה אסור, מי שעושה את האסור, דר בלק, מה שיהיה איתו. לא לקחת אותו. מה הוא פה, בגלות פה עכשיו? אתה מפיל עליו יראה, פחדים, מכל מיני עונשים. ככה, זה הצימון שלו, אתה חושב? מזה הוא בא לתשובה? הרי הוא נמצא בתוך עולם של יצרים, מתירנות, כמו המצרים הפרימיטיביים של פעם, אם יש איזו דוגמה לדבר הזה שהולך היום, כן? איך אתה הולך להוציא אותו משם? עם העונשים שלך? עכשיו, הוא בא אליך, אתה חושב שהוא בא כי הוא פחד מהעונשים שלך? הוא בא בגלל שהייתה בו התעוררות רוחנית בלתי מוסברת. מאיפה היא באה? בן אדם שנמצא במקום הזה, איך יכול להיות בכלל שהוא מסתכל לכיוונך, אם זה לא התעוררות נשמתית אדירה, שמצליחה להשתלט על כל המערכות היצריות המטורפות שהוא נמצא בתוכם? אין הסבר לדבר הזה, רק התעוררות נשמתית. אתה גומל לו באיזה מין תורה של הפחדות ועונשים, מה הוא בא בגלל העונשים שלך, הוא בא. אז זה ממש הפוך. זה אומר הרב, מה קורה? בהם אנשים מתעקשים לעבוד רק עם הנגלה. אז זה מדלדל את הכוח. זה מחליש. אין, אתה לא מחיה, אתה לא מחבר אותו למעיין חיים. מפזר את הרוח. כי הרוח באה כשהיא צריכה את המזון הזה, וכמה שאתה לא נותן לה, זה מפזר אותה. זה מוביל את התשוקה הסוערת למקום שתמצא רקניות ומופח נפש. כי היא תבוא עם, 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 עם יצירתיות, ועם עולם מלא בשירה ורומנטיקה וזה, ופתאום אתה לוקחת על איזה עולם יבש של מותר אסור ועונשים. זה, אנשים זה בסוף עושה להם רקניות, מפח נפש. בלב נואש תשוב עוד לבקש דרך, בשעה שאתה היית אמור כבר לתת את הדרך, לתת את המענה. כן? ממשיך הרב ואומר, ולזאת קרואים הם אמיצי הכוח. אמיצי הכוח. מה זה אמיצי הכוח? אלה הלבבות אשר אור השם הוא כל תוכן חייהם. אנשים שבאמת אור השם זה התוכן של החיים שלהם. מה פירוש אור השם? אור השם הכוונה היא בהתגלות הפנימית. אור השם בהתגלות של תורת פנימיות התורה, של נסתר, של לימוד אמונה, של ידיעת מהר"ל, כוזרי, כן, הרב קוק, שפת אמת, תניא, כאילו ידיעת כל הצד הלימוד אמוני, לאו דווקא מקובלים ממש. לזה הם קרואים. מה הם קרואים? שימו לב, שימו לב. הרב יודע מה המצב. גם, אומר הרב, גם אם נשברו ונוקשו מרוב יאוש. למה? כי הם מנסים לקדם את העולם לכיוון מסוים, והעולם לא מסתכל לכיוון שלהם בכלל. והם צועקים, חברים, פה הנקודה, בואו, תבואו, בואו נטפל בזה, בואו נלך לכיוון הזה. לא שומעים להם, חוטפים. אתם אומרים, חטפנו, נכון? לא נעים להגיד, אני לא בא להגיד לכם, אמרתי לכם, אבל בואו... שוב, ממשיכים ללכת באותה אטימות של אנשים צדיקים. אין לי הסבר לזה. היה פעם אחד, היה אחראי במשרד החינוך. שמו אותו ואותי, הוא מדבר, אני מדבר, הוא מדבר, אני מדבר, כן? ואני כל פעם מדבר על, על איך מתייחסים לחינוך הדתי-לאומי, כן? מה עושים עם גמרא, מה עושים עם לימוד אמונה, איך נראים בבתי ספר. אני מדבר, הוא כל פעם עולה ואומר, ניכרים דברי אמת, באמת, נכון, וזה וזה. עוד פעם אני עולה, כן, בוודאי, נכון, 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 המערכת נשארה אותו דבר. מה יהיה? עכשיו, אחד כמוני שכבר עובד, אני יודע כמה, 28 שנים, כן, עובד, יכול להגיד, שמה, עבדתי 28 שנים. מה יצא? רוח ירושלמית, נגיד, יאללה, קח איזה 1,500-2,000 איש בזיכרון רם. אתה יכול להוסיף עוד איזה 2,000 איש שהיו ופרשו באיזשהו שלב, כן, אז... אז כמה אלפים טובים. בסדר, יופי. נהדר. אפשר להתייאש. אתם מבינים שאפשר להתייאש. אפשר להגיד, אנחנו מדברים, 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 וכל פעם אנחנו יוצאים צודקים, יוצאים צודקים, יוצאים צודקים. שנה לפני ההתנתקות, הזהרנו ממנה. כל מיני דברים, גם מהלכים מעשיים. כשאתה בא מקום, מהמקום הפנימי הזה, אז יש לך גם ראייה פוליטית יותר טובה, ראייה מעשית יותר טובה. זה לא כמו שחושבים שהמקובלים מנותקים, הפוך. מי שלומד את הדברים האלה, יש לו ראייה הרבה יותר עמוקה, כן? אז הגיעה כבר תוכנית טראמפ, תוכנית המאה, כן? אז כל מיני אנשים שדווקא נחשבים, זה התחילו להתבלבל איתה. אני כבר הייתי מלומד קרבות, כאילו, כבר הבנתי שאתה יכול לדבר, לא יסתכלו עליך, יאכלו את זה, וגם לא יגידו אחר כך צדקת. אז שמה אמרתי, אני פשוט מרים דגל לבד. הרמתי דגל לבד, כמעט לבד. עם איזה סרטון, באנגלית גם, מפורט וארוך, שסוקר את התוכנית, בעברית, בעברית זה הגיע לזה, אני לא יודע כמה, 26, 25 אלף צפיות, עשה רעש גדול, קטונתי, לא אני לבד, היו עוד שעבדו, אבל זה נעצר. כן? אבל איפה הבעיה? הבעיה שלומדים, גם כשהגדולים לומדים אמונה ולא לומדים קבלה, להם לא מספיק אמונה, הם צריכים לדעת את הרב קוק ממקורותיו, בלימוד קבלה כמו שצריך. כן? כלומר, צריך לדעת שהרב אומר שרזה עולם, רזה תורה, סוד השם, הולכים ונטבעים מן הדור, הם נטבעים בגדול. גוש קטיף, בגלל זה. בגלל זה. ואני אומר את זה כשאני חוויתי את כל החוויות עם האנשים. אני לא, פשוט לא רוצה לדבר, שלא לקטרג על אף אחד, ולא חלילה לצאת שאמרתי משהו על מישהו, חמנה לצלן, כן? בכל אופן לענייננו, אז אומר הרב, ולזאת, מה זה לזאת? לגלות התורה הזאת בדור, ולהוביל את הדור למקום הזה, של פנימיות תורה, של אמונה, של הבנות עמוקות רוחניות. ולזאת קרואים הם אמיצי הכוח, אלה הלבבות, אשר אור השם הוא כל תוכן חייהם, שנזכה. גם אם נשברו ונוקשו מרוב יאוש, גם אם נתעלפו ממיעוט אמונה בעצמם. אתם יודעים, בן אדם באיזשהו שלב יכול להגיד, תשמע, אם אני לא מצליח לעשות את זה כל כך הרבה זמן, ולא מקשיבים לי, כנראה שאני לא ראוי, והקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי, ומישהו אחר כנראה צריך לעשות את זה. אפשר להגיע למצב שאתה כבר לא מאמין בעצמך, מרוב שאתה הולך, 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 ואנשים לא מקשיבים, לא פותחים את האוזניים. אומר הרב, גם אם עייפו במלחמתם, נגד המון רב, הקדוש ברוך הוא, והרב מדבר על עם ישראל פה, כן? עוד פעם, גם אם עייפו במלחמתם נגד המון רב, ההולך בביטחה אל הרוח, אשר עיניו הפקוחות, לפי דעתו, יישאו. איזה תיאור. זה רק מי שחווה את זה יכול לתאר את זה. כלומר, אומר, אתה הולך מול המון רב שהולך בביטחה. הם יודעים את הדרך. אל תלמד אותם. אל הרוח אשר עיניו הפקוחות, לפי דעתו, הוא חושב שיש לו עיניים פקוחות, יישאו. והוא הולך לאן? הפוך. הפוך לגמרי, ואתה צועק להם, רבותיי, אתם לא בכיוון, זה לא לשם, זה לא לשם, לא מקשיבים, שום דבר, עזוב, אנחנו יש לנו את הרבנים שלנו וככה וזה, אחרי 5 שנים, הם מתחילים בדיוק את אותה תנועה שאמרת להם 5 שנים קודם, ואז הם באים, הרב שלנו אמר וזה, אני לא רוצה יותר מדי לחלוק איתכם, אני כבר רווי חוויות, כבר אמרת לכם, 28 שנים שאני בתחום, 28 שנים זה לא פשוט. וזה פה, שימו לב, הרב מתאר ממש את התופעה. אתה עומד מול המון רב, שהולך בביטחה אל הרוח אשר עיניו הפקוחות, לפי דעתו, יישאו. אתם מבינים איזה, מה זה עושה לבן אדם? שהוא עומד מול ההמון הזה, וההמון הזה זה לא המון. להמון הזה יש רבנים, להמון הזה יש מנהיגים, יש להם ישיבות גם בחלקם. הם יודעים את הדרך, אתה לא תלמד אותם, אין על מה לדבר. עכשיו, איפה הבעיה שלהם? או שהם לא לומדים אמונה בכלל, או שהם לומדים אמונה, לא לומדים נכון, או שהם לומדים אמונה נכון, אבל הם לא הולכים, אלה שמובילים אותם, לא הולכים ללמוד קבלה כמו שצריך. ואז במילה, הם לא יכולים לכוון לאמת. אי אפשר לכוון לאמת בתורת הרב, אם אתה לא יודע קבלה. לא ניתן. תראו, שיעור הזה בראות הקודש, אני שם על השולחן דברים. לגמרי. זה שיעור לא שגרתי. זה לא השיעור הרגיל. אני אומר לכם, שרבים ממסבירי תורת הרב קוק, המפורסמים ביותר, לא יורדים לעומק דעתו למה, כי הם לא הלכו ללמוד קבלה, אני לא איזה גאון קבלה, אבל הם לא הלכו ללמוד קבלה קבלה, כמו שלומדים קבלה, בישיבה של מקובלים עם כתבי הארי, אוצרות חיים, עץ חיים, שער ההקדמות, מבוא שערים, ככה, שבת ללמוד קבלה, ככה, כמו שלומדים אותה בפשטות, כמו המקובל אצל הספרדים, והיום גם ברוך השם אצל כולם. הם לא עושים את זה. אז הם לא מצליחים לכוון לאמת. מה הרב התכוון? יש ברב לפעמים משפט אחד, שסוגר מחלוקות גדולות בין מקובלים, כן? ואנשים אפילו לא יודעים שהייתה את המחלוקת, והם לא יודעים שהמשפט הזה מתייחס למחלוקת ההיא, ושהרב פוסק הלכה באותה מחלוקת. איזה דרך יש להם לדעת את זה בכלל? הם לא לומדים את זה בכלל. זה לא בכלל, בכלל בהתעסקות שלהם. אז כל אופן אומר הרב, אני קורא שוב את זה, וקצת יותר ברציפות, ולזאת קרואים הם אמיצי הכוח, אלה הלבבות אשר אור השם הוא כל תוכן חיים, ואני אומר שנזכה, כי באמת, להגיע למצב שאור השם הוא כל תוכן חיינו, הלוואי שנזכה, אבל גם אם זה לא עדיין כל תוכן חיינו, עדיין אנחנו עסוקים בזה, זה גם מספיק לעניין. גם אם נשברו ונקשו מרוב ייאוש, גם אם נתעלפו ממיעוט אמונה בעצמם, גם אם עייפו במלחמתם נגד המון רב, ההולך בבטחה אל הרוח אשר עיניו הפקוחות לפי דעתו יישאוהו. לא יחדלו תת מתקם. איך אומרים? זה ציווי של הרב. הרב אומר, אדוני, לא מעניין אותי אם התייאשת. לא מעניין אותי אם הפסקת להאמין בעצמך. לא מעניין אותי אם אתה התעייפת לעמוד מול ציבור שלא מקשיב. לא מעניין אם התחלת להרגיש כאילו אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך. אולי אתה בכלל רוצה להשתמש במילים, אבל אולי פשוט אתה יודע, אתה לא שייך לדור הזה. לא יודע, כל מיני מחשבות יכולות לרוץ בראש של בן אדם שככה נלחם מול העולם. אומר הרב, אדוני, אין לך רשות. אין לך רשות לא להתייאש, לא להתעייף, לא להחליט, לא להפסיק להאמין בעצמך. אין לך רשות פשוט. זה הכל. אתה יכול מצידי תתלונן קצת לבריאות, תמשיך לעבוד. זה ממש צוואה הדבר הזה. לא יחדלו תת מתקם, לא יחדלו להתעודד. ודגל רזי תורה, וחוסן דעת ואמונה ברורה ופנימית. אתם מבינים את הדברים האלה? אמונה ברורה. ברורה. לא, פסקה פה, פסקה שם. מאוד מרגש. חוויה מאוד מרגשת וגורמת לדבקות בעבודת השם. אני לא מזלזל, אבל ביחסית למה שזה צריך להיות, זה בדיחה. לוקחים איזה פסקה ברב קוק, נורא מתרגשים עליה, ממשיכים מעלה הביתה, לקחנו איזה משהו, איזה ממתק לשבת לקחנו. מה אתה עושה מני? צחוק תגיד לי. מה, ככה גם אתה פוסק הלכות? ככה אתה גם פוסק הלכות? לומד איזה משהו ככה והולך הביתה? פוסקי הלכה, צריכים להקיף, צריכים להעמיק, צריכים להגיע למצב שהעסק מבורר. איפה אותו דבר בלימוד אמונה? איפה זה? איפה חוסן דעת? דעת של חיבור פנימי לתורה כמו בין איש ואשתו, כך צריך להיות החיבור עם הלימוד הזה. וישועת עולמים לישראל ולאדם. כל הישועה לעם ישראל, לאדם בכלל, לאנושות, לגוויות ולנשמות, לצד הגשמי, לצד הרוחני, לעולם ולעולמים כולם, לגדולים ולקטנים, לזקנים ולצעירים, בידם. זהו, הפיל עלינו אחריות על כל הגלובוס, על כל הקוסמוס. כן? זה אחריות קוסמולוגית, זה מה שאומר הרב. אומר הרב, תקשיב, אני יודע מה עובר עליך. אני עברתי את אותו דבר. הרב היה הרבה יותר מסכן, באמת. הרב, רחמנות, רחמנות. מה שהרב עבר, רחמנות. עמדו מולו אנשים תקועים עם חשיבה של גלות, לא מבינים אותו, אין לו עם מי לדבר. הרבה פעמים בבית הרב, אני אומר לאנשים, יש שם איזו תמונה כזאת, שרואים את התלמידים יושבים בבית מדרש, שאנחנו לומדים בו, והרב עומד על איפה ארון הקודש, מדבר, אני לא מעיז לעמוד שם, אני עומד מתחת, כן? הרב היה עומד על הבימה, אז אני עומד מתחת, על הרצפה מתחת, כאילו, אז אני אומר, אתם רואים את התמונה הזאת? אתם רואים את כל הבחורים פה יושבים, מקשיבים לרב? אף אחד מהם לא הבין מילה. אף אחד מהם לא הבין מילה, אני אומר להם. היה את הרב צבי יהודה, את הרב הנזיר, את הרב חרלאפ, ככה, כמה היחידים שהבינו, כל השאר בשבילה מה שהרב דיבר היה סינית עתיקה. שזה הרב כתב בלי הפסק, כי הוא ידע שהלבבות עוד צריכים להיפתח, והדורות שיבואו אחר כך, הם כבר יוכלו יותר להבין אותו. אתם מבינים? שזה הרב כתב, 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 יש תיאורים שהוא היה כותב, היה נגמר לו הכוח ביד אחת, מעביר ליד שמאל. כאילו שהיה כותב, יש הכתבים גם, תדעו לכם, כל מה שיצא יש עוד, יש בלי סוף כתבים עוד של הרב, כן? אז העיקר, כי נתפוס את משנתו יצא, אבל יש בלי סוף כתבים של הרב עוד. המון 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 כתבים, זה בלתי נתפס בכלל. עכשיו, למה הוא כל כך כתב? כי הוא ידע שהוא שתול בדור הזה, אבל הוא מדבר עם הדורות הבאים, כי הדור שלו לא הבין אותו בכלל. עכשיו, הוא סבל סבל היום ונורא. אז אנחנו לא יכולים להתלונן. יש היום הרבה יותר ישיבות ולומדי תורה, והלבבות הרבה יותר פתוחים, ויש צימאון, ואנשים רוצים לשמוע. רק עצלנים, כן? מתלהבים, וואי, שהוא כזה לא שמעתי, ונעלמים אחר כך. באים אליך אחר כך. באיזו התלהבות אדירה, וואי, וזה באמת כל כך מיוחד, הביתה. כן, אז בכל אופן, הרב פה אומר, רבותיי, אתה מבין שיש לך אחריות על הדור? אז אין מצב שאתה בא ואתה רוצה לפתוח לאנשים את שערי הלימוד הפנימי, אני לא מדבר עכשיו על קבלה ממש, הלימוד אמונה, אבל לימוד אמונה כמו שצריך, ואתה בא לעשות את העבודה הזאת, כן? ופשוט אנשים לא מקשיבים, ואחר כך לא רק לא מקשיבים בלימוד, אחר כך זה מגיע למקומות של הנהגת הדור, בכל מיני נושאים, ואתה אומר להם, רבותיי, תדעו לכם, אני אומר לכם את זה עכשיו פה, שם את זה על השולחן, שנה לפני שבכלל הוכרז על ההתנתקות, אני אספתי בבית של יהודה, של הרב יהודה חזוני, שיודע, אחד התלמידים הכי גדולים של הרב יהודה, ארגן את כל ההפגנות, ונהרג בנפילה מצוק שם, בטיול או משהו. בבית של הרב יהודה חזני, כן? אז אספתי את גדולי המוחים נגד ההתנתקות. אני לא אגיד את השמות שלא לבייש אותם. כל הקטע של יהודי לא מגרש יהודי, וכל הדיבורים האלה וכל ההפגנות, הם אחר כך היו אלה שרצו בראש, עם כל היהודי לא מגרש יהודי, ועם כל הם הובילו את כל את כל המחאות אחר כך. שנה לפני, אספתי אותם בבית שלו. הבן שלו, חבר שלי, אז אמר, בוא נעשה את זה בבית שלנו, שכאילו מקום היסטורי. בבית של הרב יהודה חזני, ואני אמרתי, תדעו לכם, הוא מכוון למקום הזה, הוא מקים גדר, שהוא מספר לכולם, כאילו היא גדר, הפרדה ביטחונית, פשוט מה שיקרה אחרי שהגדר תהיה מוכנה, מה שנשאר לו לעשות זה, אופ, לשמוט את העת ולהגיד, זהו, גבול, זה שלהם, אנחנו לא שם. לא, ולא יכול להיות, וצחקוקים, וזה, ועבר פחות משנה, בום, התנתקות. גירוש, היום ונורא, בלתי נתפס. איפה הבעיה? וזה אנשי מעלה. הבעיה עם כל הכבוד, שהלימוד אמונה שלהם היה מוגבל. התפיסה הפנימית שלהם הייתה מוגבלת. כלומר, גם אם אתה קוקניק אפילו, אבל אתה לא באמת הולך עד הסוף, אז זה כמו חצי פוסק הלכה. הוא חצי פוסק הלכה. הוא למד את הגמרא והטור בית יוסף. זהו, הלוואי, וזה היה במדרגה הזאת. למד חלק מהטור, למד קצת. מה תגיד לי, מה הולך פה? עכשיו, אני לא עושה מעצמי אחד שיקיף את כל התורה. חס ושלום, קטונתי, לא עושה מעצמי גדול הדור, זה לא העניין. אבל יש מישור שצריך לעלות עליו. מישור של עיסוק יומיומי בתורת הרב, עיסוק יומיומי בהבנות פנימיות, עיסוק משמעותי, עמוק, לפחות פעם בשבוע, לעשות ממש לימוד בעיון, בעמקות, להתקדם כל הזמן, לעבוד, להבין שזה לא פחות חשוב בדור הזה מאשר לימוד נגלה. לכן בא הרב ואומר, תראה, אני יודע שאנשים שמובילים את הדגל הזה, הולכים מול המון, המון רב שהולך בביטחה אל הרוח, אשר עיניו הפקוחות, לפי דעתו, כאילו, שהוא מדמיין שהוא רואה טוב את התמונה, יישאו. אומר, אתם לא יכולים להפסיד, לא יחדלו תת מתקם, לא יחדלו להתעודד, דגל רזי תורה, חוסן דעת, אמונה ברירה פנימית, ישועת עולמים, לישראל ולאדם, לגביעות ולנשמות, לעולם ולעולמים כולם, לגדולים, לקטנים, לזקנים ולצעירים בידם. זאת אומרת, אתה לא יכול להתייאש, כי כל הגאולה מונחת בידיים שלך. ושימו לב, הרב ממש מונה פה את כל הבעיות הנפשיות שיכולות להיווצר, למי שנלחם את המלחמה הזאת, וכל זמן מוצא את עצמו מול קירות. הוא אומר, נשברו ונוקשו מרוב יאוש. אתה עובד. שהתייאש בסוף. נתעלפו ממיעוט אמונה בעצמם. אדם אומר, טוב, יכול להיות שהם צודקים, מה אני אגיד לך? אם אני כל הזמן מטיף לדבר הזה, ואני נשאר בטור הזה קול קורא בערבה, אז יכול להיות שאתה יודע, אולי אני מדבר שטויות, אולי באמת, אולי הם צודקים, ולא אני, לא יודע. מיעוט אמונה בעצמם. עייפות. עייפו במלחמתם נגד המון רב ההולך בביטחה אשר, אל הרוח אשר עיניו הפקוחות לפי דעתו יישאו. כלומר, המצב הזה שאתה כאילו מושך לשם וכל ההמון הולך לשם. זה לא קל כל הדברים האלה. אומר הרב, אדוני, אתה לא רשאי לעצור. ממשיך הרב ואומר, צריכים להתחיל להזדרז. ואם אנו מדברים והאילמות תוקפת אותנו, שימו לב. זה דבר מאוד מאוד מיוחד. מאוד מיוחד. אומר הרב, תראה, אתה בא לדבר, אתה בא להסביר את מה שחווית, את מה שהבנת, ואתה לא מצליח. זה קורה בלי סוף. זה קורה כמעט כל שיעור. כמעט כל שיעור של יום שלישי בבית הרב, זה קורה לי. זה קורה לכל מי שמנסה להוציא את הדברים, לגלות אותם. יש אילמות שתוקפת אותך, אתה לא מצליח לבטא את כל מה שרצית. כמעט ואין שיעור שמסתיים שם, שאני לא אומר לעצמי, וואלה, לא הצלחתי להעביר את המסר. כמעט כל שיעור ביום שלישי, שאחר כך אני מעלה לקבוצות שלנו, חברים, רוח ירושלמית, הכל, כמעט כל שיעור מסתיים, אני אומר לעצמי, ריבון העולמים, לא הצלחתי להעביר את המסר, לא הצלחתי. אז אומר הרב, אם אנו מדברים, והאילמות תוקפת אותנו, אומר הרב, כי בכל זה די מובנה, שכשאתה בא להתחיל לגלות את הסודות הפנימיים, יהיה לך קושי של ביטוי, יהיה לך קושי להוציא את זה, יהיה לך קושי להסביר את זה. אז אם אנו מדברים והאילמות תוקפת אותנו, אם אנו מבטאים והמושגים נטבעים בדומייתנו, נשארים אי שעמוק בפנים באיזה דומייה שאתה לא מצליח לפרוץ אותה, לפתוח אותה, מפני שאין בנו כוח להדריר את הדיבור. לתת לדיבור דרור, שהדיבור באמת יצליח איכשהו לסמן, לגלות את, את ההבנות הפנימיות שהצלחת להבין, והן בורחות לך, אז יש תיאור כזה ברמב״ם גם, לחפש את המילול, לעשות את המילול, את הדיבור, את למולל את הידיעות האינסופיות, למולל אותן לידיעות מצומצמות יותר, שאפשר לקלוט אותן, אז את צריך לחפש את המילול, לתת חופש למילול, למלול ולגלות, את האמיתות הגדולות שהצלחת להבין בלימוד שלך, אבל עכשיו לך תבטא את זה. אומר הרב, לא בשביל כך ניבהל וניסוג אחור מחפצנו הקבוע. אומר, אחרי שהוא טיפל בכל הבעיות הנפשיות, הוא אומר, גם הבעיה הזאת, אל תיבהל. יש לנו חפץ קבוע לגלות את אור השם. להביא את הדור, להתחבר להופעה הרוחנית שבו. כמו שלמדנו בתחילת הפסקה. אז הוא אומר, קשה לך להצליח לבטא, קשה לך להוציא את זה לפועל, לא עוצרים בגלל זה. אומר הרב, כבדות הפה, כבדות הפה, מזכיר לנו הרב את משה רבנו. זה בדיוק משה רבנו, הרי כן, כבד פה, כבד לשון, הוא בא לעשות גאולה. בסוף מה יוצא מהכבד פה, כבד לשון? לא יש דברים אנוכי, חומש דברים, שהוא תורה, תורת השם. אחד מחמשה חומשי תורה. חומש דברים שיצא מפיו של משה רבנו, שאמר, לא יש דברים אנוכי. כאילו אומר הרב, תבין שזו תופעה מובנית. זה נורמלי. שאתה לא מצליח לדבר, שאתה לא מצליח לבטא את כל מה שהבנת, את כל מה שלמה, כי אתה מתעסק בדברים פנימיים. אז אומר הרב, לא בשביל כך ניבהל וניסוג אחור מחפצנו הקבוע. כבדו את הפה, לא תעצור כוח, לעצור את הזרם של החפץ הנשגב אשר דבר השם בו יגלה. אומר הרב, כלומר, אומר, זה שיש כבדות פה, כל הכבוד, אבל הדיבור הוא יותר חזק. הצורך לגלות הזרם של החפץ הנשגב הזה, אשר דבר השם בו יגלה. החפץ שדבר השם בו יגלה. דבר השם יתגלה מתוך אותו חפץ, אותה בחירה פנימית, שבתוך עומק רצוננו, אשר יאמר דבר לעזר כוח לנכשלים. כלומר, אתה בא הרי לדבר, לא סתם. אתה לא בא ומדבר פנימיות תורה, בתור איזה מין רעיונות יפים, וורטים לפרשת שבוע. אתה בא לתת כוח לנכשלים לצאת מהפאבים, לתת כוח לנכשלים ליישב את ארץ ישראל, לתת כוח לנכשלים למצוא מרפא לנפש בתורה ולא בכל מיני תורות נוצריות למיניהם ובכדורים ובתרופות מטורפות ובכל מיני דברים נוראים. אתה בא, אז הדיבור הזה חייב לצאת, לעזר כוח לנכשלים, לבשר שלום ליריבי עם. כן? טוב, אני האמת את יריבי עם, היה כדאי לפתוח את הפסוק בפנים. אבל לבשר שלום גם למי שכביכול, אלה שכאילו נאבקים בך. אלה מקפלן. כן? אז לבשר שלום ליריבי עם. אני מקווה שאמרתי נכון. ואז הרב מסיים בפסוק, בורא ניב שפתיים. שימו לב. יש בורא ניב שפתיים. נבואה זה מלשון ניב שפתיים. ההתגלות הרוחנית דרך הניב של השפתיים, יש בורא ניב שפתיים. שלום שלום לרחוק ולקרוב, לרחוק מקפלן ולקרוב שצריך רק לחזק אותו, לרומם אותו וכן הלאה. אז שלום שלום, שלום גם לרחוק, שלום גם לקרוב. כלומר כולם צריכים את הניב שפתיים של ההתגלות הרוח קודשית שבתוך הדברים של הרב קוק וחסידות ופנימיות תורה וכמובן כוזרי, מהר"ל, כן, בסופו של דבר מי שזוכה זה גם קבלה ממש וכולי. אז הקדוש ברוך הוא בורא ניב שפתיים. למה הוא בורא את הפתיחת אילמות הזאת? כי האילמות היא הנורמלית. הנורמלית זה האילמות. כאילו, מה אתה רוצה בדיוק? מה אתה רוצה? לבטא דברים שהם בבחינת נבואה? מה אתה רוצה לעשות? צריך פה בורא שיברא לך פה. צריך בורא שיפתח לך את השפתיים. זה לא פשוט בכלל. זה לא פשוט, רבותיי, זה לא פשוט. בורא ניב שפתיים. ולמה הוא בורא ניב שפתיים? כדי שמפיך יבוא השלום. שלום כפול, שלום שלום. למי? לרחוק ולקרוב. גם לאנשים עם הכיפה על הראש, וגם אלה בלי הכיפה על הראש. כן? כלומר, לקרב את כולם, לעזר כוח לנכשלים, לבשר שלום גם ליריבי העם. כן? אמר השם, מה זה אמר השם? אפשר להגיד, הקדוש ברוך הוא אמר, הקדוש ברוך הוא הבטיח. אפשר להגיד אמר השם, שזה בא משורש על הקדוש ברוך הוא, אמר לשון עומר, לשון שורש. אפשר להגיד גם אמר השם, המעיין הזה שנפתח לך מהשפתיים, זה אמר השם. כלומר, אתה מבין עד איפה התפקיד שלך מגיע? שכשאתה בא ומלמד, מה שאתה לא מלמד, לא רוצה להגיד פה שמות, לא רוצה לעשות פדיחות לאנשים, אבל כשאתה מלמד את השיעור שלך באורות, בקרב אנשים, במוסר הלאה, או שיעורים בתורת הרב, יש פה כמה וכמה אנשים שעושים את זה, אתה צריך לדעת שבעצם אתה פותח פה למי? הקדוש ברוך הוא, לאמר השם. ורפאתיו, ורפאתיו. מה זה ורפאתיו? זה באורות ישראל, בסוף אורות ישראל, פרק ת', פסקה ז', אומר הרב ככה, באמת חסרון רוח הקודש בישראל, הוא לא חסרון שלמות. זה לא, כאילו, אם אין רוח הקודש, אז חסרה איזה שלמות, אבל אפשר להסתדר בלי זה. הוא אומר, לא, 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 לא. זה לא חסרון שלמות, כי אם מום, זה מום, זה לא נורמלי שאין רוח הקודש. הוא מחלה. זה מחלה, זה לא נורמלי. יהודי בלי רוח הקודש, מה פירוש? על מה אנחנו מדברים פה? ובארץ ישראל, אומר זה בגלות, כשאתה מגיע לארץ ישראל, אתה פה חי במדינת ישראל, בארץ ישראל, היא מחלה מכאבת. זה מכאיב. זה מכאיב, זה גורם לך לשמוע ברדיו אנשים עם חניתות, ככה, לתוך דברי קודש. למה? למה הם דוקרים דברי קודש ככה, בחניתות, בסרקסטיות, בציניות, לפעמים אפילו בלעג? למה? כי חסר רוח הקודש. לא רק אצלם, אצלנו. אם הם היו שומעים תורה שהייתה מרוממת אותם, שהייתה פותחת להם שערי הלב לשירה אלוהית שהיא שירת החיים שלהם, הם לא היו מעיזים לדבר ככה. הם היו פתאום שוכחים איך קוראים להם. אני לא רוצה, חלילה, בא לי פעם מישהו, איזה יהודי, לתוך שיעור, ושלחו אותו להפריע לי. אני לא רוצה עכשיו להסביר את הסיטואציה יותר מדי, הייתה סיטואציה פוליטית כלשהי. שלחו אותו לשבת אצלי בשיעור ולהפריע. ליצור התיישב בשיעור, והשיעור נגמר, הוא לא הפריע. והוא קם באלם. וכשבאים לצאת, הוא פתאום נזכר שהוא היה אמור להפריע. אז הוא התחיל לצעוק בלי קשר לכלום. בלי קשר לכלום. ותוכן הצעקות היה בדיוק מה שהבנתי, ששלחו אותו, כן? אבל כל השיעור נעלם דום, מה קרה לו? הוא התיישב בשיעור, ופתאום הדברים התחילו לגעת בו, והוא שכח למה הוא בא. אתם שומעים דבר? קטונתי. עכשיו, סיפור הזה מספרים על האבא של הרב לאו. זכר צדיק לברכה, השם יקום דמו הקדוש, שהוא היה דובר מאוד זה, ובאמת באו להפריע לו, והתיישבו שם, ואני זוכר שקראתי את הסיפור הזה, אמרתי לעצמי, וואי, הלוואי אני אזכה. אז פעם אחת זכיתי עם היהודי הזה. הוא פשוט התיישב, ופתאום הוא שכח למה הוא בא, הוא פתאום הלב שלו נפתח, והתחיל פתאום, מה שנקרא, שירים, זמירות, התחילו להיות לו בתוך הנפש, והבן אדם כולו היה מרותק, נגמר השיעור, הוא נזכר שהוא צריך לצעוק. אז כבר הייתי בדרך החוצה, על המדרגות בחוצה, על הרמפה, פתאום אז הוא התחיל לצעוק. צעקות פוליטיות, כן? בכל אופן לענייננו. אז אומר, בארץ ישראל, חסרון רוח הקודש, היא מחלה מכאבת, שהיא מוכרחת להירפא, כי אני השם רופאיך. זה מה שיש פה אצלנו, פה בסיום פסקה, היי, בחוכמת הקודש, שהרב מסיים, אמר השם, ורפאתיו. אתם יודעים מה זה הרפואה של עם ישראל? לחזור לבריאות הנורמלית שלו. ומה זה הבריאות הנורמלית של עם ישראל? כשהרוחניות שלו, הפנימית, מופיעה. מתגלה, זורמת, מתבטאת, והדור כולו עסוק בדיבורים רוחניים, ודיבורים רוחניים לא מרחפים, לא כמו בישיבת מקובלים, דיבורים רוחניים ברדיו, שמתוך דיבור רוחני עוסקים ב... אני לא רוצה לבקר אף אחד, אז אני לא יודע לבחור סוגיה, אבל נזיז את הסוגיה שעלתה לי בראש. מדברים על, 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 על איך יתייחס לארץ ישראל, מדברים על בעיות חינוכיות, מדברים על, על רפורמה משפטית, מדברים על כל נושא ונושא. הכל מתוך מקום של אנשים שיודעים רוח, אנשים שיודעים הבנות פנימיות, יודעים במה מתעסקים, יודעים מה זה עם ישראל. מהמקום הזה מדברים. עכשיו, כדי להגיע צריך לרפא את עם ישראל קודם כל. ולרפא את עם ישראל זה קודם כל להביא אותו למקום, כמו שהרב פתח את הפסקה, שהופעתו הרוחנית תצא ותתגלה ותתחיל לפעול. וזה, הדבר הזה יכול להתיישם, לצאת לפועל, רק על ידי רזי תורה, או אמרנו, אם לא רזי תורה ממש, אז לימוד אמונה, אבל לימוד אמונה לא עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל ונשיר. ושלום. מה זה זה? מה זה זה? זה היה טוב לפני 40 שנה, 50 שנה. אז היינו כולנו, עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, אפילו לא שרים את זה היום, כן? זה כאילו היה בשורה, 3 עמודי טבר. בסדר, נו חבר'ה, מה נשארתם שם? תכנסו לעומק. תכנסו לעומק. מה זה עם? מה זה תורה? מה זה ארץ? בעמקות, בעמקות, בעמקות. אז לא יעלה בדעתכם לתמוך בתוכנית המאה של טראמפ, שזה בעצם היה הקמת מדינה פלסטינאית. ועוד כהנה וכהנה סוגיות פוליטיות, מעשיות. יהיה לכם כלים שאתם לא צריכים להיות גדולי הדור בשביל להבין שלא יעלה על הדעת לחשוב על רעיון כזה. אז זה, כל הדבר הזה הוא בעצם הדרישה, איך הרב אומר, זה נטבע מן הדור. זאת ממש תביעה מהדור. אתם, אנחנו, הדור הזה חייב להתחבר לתורה הפנימית, לפנימיות התורה, להבנות הרוחניות. טוב, מישהו רוצה לשאול משהו? יש שאלות, חברים? טוב, אז סיימנו להיום.